כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה, בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה, בין כל לימוד טוב וכל מצווה וכל מידה טובה. אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. אבל האהבה והשמחה בעשיית המצוות ותלמוד תורה לשמה צריך להיות אהבת הכל. אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש. האוצר העצור וגנוז בדור זה הפרט שהאדם עסוק בו, והמובלט על ידי התוכן הפרטי בכל תופעות אורו עודו וזיו קודשו.
תורה כולה, כמו שלמדנו קודם, גלות של שם השם. בתורה אנחנו נפגשים עם רצון השם ועם המחשבות שלו. כל התורה אומרת לנו מה השם חושב ומה שהוא רוצה, נכון? כיוון שהשם אחד, אז כל מחשבה שלו שייכת לכל המחשבות שלו. אין אצלו מחשבות שכל אחד בא בפני עצמו. אצל האדם שיש לו יצר טוב ויש לו יצר רע, יש לו שכל ויש לו רגש, יכולות להיות מחשבות אחדות מתוך השכל, אחרות מתוך הרגש. חלק מתוך יצר טוב, חלק מתוך יצר רע, נטיות של גוף, נטיות של רוח, כל מיני צדדים שיש באדם. אצל הקדוש ברוך הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין דבר כזה. יוצא כל דיבור של הקדוש ברוך הוא נוגע לכל הדברים האחרים. אנחנו מכירים את זה בספר תורה, שספר תורה שחסר אות אחת, ספר תורה לא קשה. למה? להגיד, הרוב נמצא. תורה זה שלמות, בתורה אין לא מפורות. אמת, אי אפשר להגיד שאמת, גם כשזה שלוש רבע אמת, יש רק רבע שם. זה לא אמת. אמת צריך להיות הכל. כל מצווה ומצווה שבתורה, כל תרי"ג מצוות תלויים בה. כמו שקצת בגוף שלנו, כמו שיש הרבה הבדל עצום, כשאדם, נניח, חס ושלום, איבד את הראייה, זה נוגע רק לראייה, הוא כבר הולך לא טוב, הטעם של האוכל פחות טוב, חז"ל אמרו שהסומה לא נהנה מהאוכל, לכן אמרו שטוב שאדם יאכל באור ולא יאכל בחושך, כי אז כשאדם אוכל בחושך הוא מרגיש רעב, הוא לא מרגיש שהוא אוכל. אבל זה לא שייך, עובדה שזה משפיע. היה ניסיון פעם באוניברסיטה באמריקה, לקחו סטודנטים לבדיקה ונתנו להם סעודה. סעודה עשירה, מכובדת, בשר, דגים, לא יודע מה היה שם, פירות. אכלו בינינו. אחרי כמה ימים זימנו אותם לאותה סעודה, אבל בחדר אחר, ששם שינו את האורות. ואז התפוח עץ נראה בצבע אפור. אפור נוטה לשחור. הבשר נראה צבע, זה אותו בשר, אותו דבר בדיוק. אבל הכל נראה בצבעים אחרים, ורוב האנשים שם קיבלו בחילות וכאילו. אותו אוכל. רואים שהאדם אוכל גם עם העיניים. העיניים משותפות להרגשה של הקיבה ולהרגשה של כל מה שקורה איתו. כשאדם, רגל שלו נפגעת, והוא צולע, הוא לא מרגיש שהוא כבר פחות יציב, זה נותן לו גם הרגשה לנפש. אלא אם כן, הוא אדם חזק, שהוא לא נופל בגלל מכה רגילה. רובם לא עומדים בזה. רוב האנשים, יש כאב בטן, אז הם גם לא יכולים ללמוד, לא יכולים לתפקד. למה? הבטן כואב. מה זה הבטן? מה זה קשור לראש? זה הבטן, מה אתה רוצה מהראש? הדיבור שלך בסדר. לפעמים, בזמנים מיוחדים, האישיות הכוללת של האדם היא כל כך חזקה, שאז הוא מתעלם מהאיברים. זה כמו שאנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. אם פיקוח נפש זה דבר שנוגע לכלל, אז כעת לא מסתכלים על דברים פרטיים. בזמנים של מלחמה, זמנים של סכנות מאוד גדולות, היו שאנשים בלי אוכל, בלי שתייה, בלי שינה, נלחמו והמשיכו להילחם, שבאופן רגיל הם לא היו מתפקדים. אדם יומיים לא ישן, אז הוא סערורי, לא אוכל כמה זמן, אז הוא מאבד את הכוחות שלו. אבל כשהוא יודע שיש כאן מלחמה ויש כאן מאבק שנוגע להמון חיילים, להמון אנשים, הוא לא מרגיש את הרגשות הפרטיות שלו. בתוך החיים שלנו, הרבה פעמים רואים החתן יושב בסעודה, שבדרך כלל אנחנו יודעים שהחתן הזה אוהב לאכול, אבל בחתונה שלו פתאום אין לו תיאבון, הוא לא חושב בכלל על האוכל. תשאלו אותו אחר כך מה אכלת, הוא לא תמיד זוכר. ולהבדיל, מי שבעבר, יש מצווה של סעודת הפרעה, כי אבל בעצמו מסוגל לא לאכול מרוב צער, הוא לא מרגיש רעב. הוא עלול אפילו לפגוע בעצמו ולהרוג את עצמו, הוא לא ירגיש כאב. הוא כל כך מרוכז בצער הרוחני שלו, שהדברים הפרטיים נעלמים. אבל באופן כללי, בסדר הרגיל, כל מה שקורה לכל עבר בגוף נוגע לכל הגוף כולו. בתורה זה כך. כל מצווה יש בה כל המצוות כולה. בתוך מצוות שבת יש גם מצוות של בן אדם למקום, ובן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו. השבת יש בה המון המון ערכים. כשרות גם נוגעת לכל השטחים. בן אדם למקום, כמו שאנחנו יודעים, שמי שאוכל אוכל לא כשר ומתחתם את השכל. מה זה קשור לשכל? עובדה, יש קשר. ודאי שזה מפריע לתפילות, זה מפריע ליראת שמיים. אורח חיים כותב, פירוש על התורה, שלפעמים אדם רואה שיש לו יצרים מאוד חזקים לנשים. הוא לא מבין מאיפה זה בא, מאיפה היצר הזה. זאת אומרת שזה לפעמים על ידי שהוא אכל אוכל טרף וזה חדר לתוך הגוף וזה התלבש כעת בתוך הגוף, כי האוכל הוא מתעכל וזה נהפך להיות חלק מהגוף. להיות שהאוכל הטרף יש בו הכוח של הטומאה, של הסיטרא אחרא, אז כעת הוא מרגיש משיכה לדברים אסורים. שבאופן רגיל הוא לא מבין איך זה יכול להיות. טוב, יש לו משיכה לזכר, לבהמה, כל מיני דברים מטונפים, והוא לא מבין איך זה קורה לו. איך זה קורה לי דבר כזה? איפה באות לי מחשבות כאלה? אור החיים כותב שזה מזה שאדם אכל אוכל לא קשור. זה יכול להיות. אם הוא יבדוק במאכלים שלו ויזהר, הוא ירגיש גם נקי מיסוד. יש המון קשר בין כל מצווה ומצווה ובין כל עבירה ועבירה. כמו שחזל קצת אמרו לנו, וזה מצווה קלה שבחמורה, שמצווה גורלת מצווה ועבירה גורלת עבירה. זה א', להבין שכיוון שכל התורה היא דבר אחד, יש קשר בין כל המצוות. יכול להיות שאדם שלא לומד תורה טוב, יותר בקלות מוכן לחלל שבת. אדם שנכשל בחילול שבת, אחר כך הוא פתאום לא אוהב ללמוד תורה. הוא שומע דברי תורה, זה לא מעניין אותו, הוא משתעמם. זה לא בגלל שהוא משתעמם. יש לו איזה מין חסם בנפש שלו בגלל העבירה, שהנפש לא יכולה לקבל תורה. הוא שוקל טומאה בפני, והטומאה לא הולכת עם קדושה. הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לשמוע תורה. וכך כל המצוות וכל העבירות, כולן, הן מערכת אחת שלמה שיש השפעה והקרנה מאחת לשני. זה א', לדעת, מדרגה של התורה.
הרב אדם שבעצם הוא חילל שבת, זה סוג זה, החסם הוא טומאה, כי אם זה למזון, אני יכול להבין, מזון שהוא פגום מוכני, זה יכול להיות טומאה, זה דבר שהוא טמא. או מראה אסור, זה דבר שהוא טמא, אבל כאילו חילול שבת, מה בעצם, מה החסם? האם הוא גם משהו שנדף לטומאה?
כן, בוודאי שכן. השבת היא קדושה. וכשמחללים שבת, מבאר נפש החיים שהמילה חילול זה בא מהמילה חלל, נוצרת ריקנות. הקדושה יוצאת ממנו, וכשיש מקום ריק, אין קדושה, נכנסת לשם טומאה. ככל שיש פחות קדושה, יש מקום לקדושה. חז"ל אמרו, הרב צבי יהודה זצ"ל היה משתמש בזה הרבה, בית שבני אדם לא גרים בו, במשך זמן ממושך, נכנסים לשם שלי, מזיקים. היום במקום שמחשבות של קדושה לא נמצאות, באות מחשבות אחרות. ואז זה נמצא בתוך האדם, חודרים יצרים רעים, אז כל מיני נטיות לא עוברות. כן, אז זה א', כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה. כל מצווה היא נמשכת מכל המצוות, היא קשורה עם כל המצוות, היא באה מכל המצוות. בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה. כלומר, זה קשור גם לתורה שבכתב, גם לתורה שבעל פה. בין כל לימוד טוב, בכל מצווה, בכל מידה טובה, כי כל המעשים הטובים, המידות הטובות, שייכות לנשמה, והנשמה של האדם שייכת לכל התורה. כל חולשה, כל פגם שיש מידה לא טובה, זה פוגע בכל הנפש. כל פגם בנפש פוגע במידות. אדם שהילל שבת הוא יכול פתאום להתמלא בכעס, בגאווה. גם להפך, אדם שכועס עלול להגיע לחילול שבת. נזכר שמי שטוען בתפילה של שבת ואמר במקום אתה קידשת, אתה חונה לאדם דעת. כתוב שיבדוק במשך השבוע הייתה לו איזה עבירה, ובגלל זה זה לא במקרה שאדם טועה. אם אדם טועה זה אומר שהנפש שלו לא יכולה להגיד שבת. משהו אצלה פגור. ובדרך כלל אנשים בודקים, פעמים לא עברו עבירות רגילות, אבל יכול להיות שכעסו. אדם כעס מאוד, צעק, אשתו, על אחים, על... כן? אז אחר כך בליל שבת, פתאום תראה בקדושת השבת. כי הכעס, כמו שחזר אומרים, לא יחד בך אל זר, שזה הכעס, ובמקום שיש כעס, כמו עבודה זרה. עבודה זרה זה ההפך משבת. למדנו שכל מי שמשמר שבת כהלכתה, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. מכאן שמי שמחלל שבת הוא קשור עם עבודה זרה, ומי שקשור עם עבודה זרה כמו עם כעס ומגיע אלו חילול שבת. וכך יש קשרים בין כל המערכות.
טוב.
כן.
הרב אומר
שהנפש
של האדם מגיע לו שיש לה תומה במאגר בעצביות הנפש ממש, או שזה רק מה שאלה?
טוב, זה הנפש בעצמה נפגע. כמו שאתה אוכל אוכל שמן, שמן מדי, זה מגיע לכל האורקים, לכל אדם, וזה נמצא בכל מקום. זה מגיע לידיים, לרגליים, ללב, לריאות, לכל מקום. יש להלכות שריפות. שאם רואים בהמה שהריאות שלה הצטמקו, אז חז"ל אמרו לנו שזה בא מבהלה, הבהמה נבהלה ממשהו. ואז צריך לבדוק, לפעמים יש בהלה בידי שמיים, כמו שהיא שמעה רע מאוד חזק, וגורם שהריאות הצטמקו, ולפעמים זה בא מבני אדם, בני אדם הפחידו אותם, למשל שחטו בהמה אחרת לידם. זה מאוד ציער אותה ומאוד זעזע אותה. וחז"ל אמרו לנו שיש דרך לבדוק אם זה מבני אדם או משמיים, כי אם זה מבני אדם הבהמה טרפה, אם זה משמיים הבהמה כשרה. איך שורים את הריאות בתוך מים פושרים 24 שעות, אם זה בהלה מבני אדם, זה לא יעזור. ואם זה מדבר שבידי שמיים, הריאות חוזרות להיות מתוקנות. במלחמת ששת הימים הייתה עמדה של תותחים במעלה חמישה, ואתם יודעים איפה זה מעלה חמישה, קיבוץ בדרך לירושלים. זה היה ליד הרפת, וכל הפרות, הבעלה של הפגזים, כולם הצטרקו על הריאות שלהם. כולם נטרפו מהפחד, כי לאדם יש כמה שגם הפחד גם מפריע לאדם, אבל בזכות של האדם יש שכל, אז הוא מתגבר על הפחד. אבל הבהמה, היא לא מבינה, מה זה? שומעת איזה רעש, היא חושבת שהעולם מתהפך. פגז של תותח, היא לא מבינה, וזה גורם לה הלם. וככה, דבר שבידי שמיים, יש לנו כלל, אדם חוזר לטבע שלו. הקדוש ברוך הוא לא ברא נזקים שהם בלתי הפיכים. אפשר שיש דברים שגורמים קלקול, אבל יש לזה תיקון. בני אדם עושים רע. אז הכל קשור. נו, אז לכאורה, כל המצוות זה אותו דבר. חייבים לשמור כל המצוות באותה רמה, ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק אותו דבר. המחויבות שלנו לשמור על שבת היא הרבה יותר גדולה מאשר המחויבות לשמור על יום טוב. המחויבות על יום טוב היא הרבה יותר מאשר על חול המועד. אנחנו מדרגות, מדרגות במצוות. אם אנחנו רואים שהכל זה אותו דבר, הכל שייך לכלל, אז מה עם המדרגות? למה יש מצוות חמורות ומצוות פחות חמורות? יש מצוות עשה ששקולות כנגד כל התורה, כמו תלמוד תורה, ציצית, תפילין. יש מצוות שהן לא שקולות כנגד כל התורה. קידוש בשבת, אם אדם לא קידש בשבת, זה לא שקול כנגד כל התורה. אז צריך לדעת שאפילו שכל המצוות, כולם קשורות, כל מצווה קשורה עם כל התורה כולה, בכל זאת יש מדרגות. וכמו בחיים של האדם. אנחנו יודעים, יש איברים שהנשמה תלויה בהם, ויש איברים שהנשמה לא תלויה בהם. לדוגמה, אדם הקדיש רגל של בהמה, זה הבהמה. כפי דעה אחת, הקדושה לא מתפשטת בכל הבהמה. אבל אם הוא הקדיש ריאה של בהמה, כל הבהמה קדושה. לב של בהמה, כבד של בהמה, כי אלה איברים שהנשמה תלויה בהם, אז הכל מתקדש. אם אדם אמר ערך, אמר ערך ידו עליו, זה לא תופס, אין ערך ליד. אבל אם אדם אמר ערך ראשו עליו, אז הוא חייב בערכים כאילו שאמר ערכי, כאילו שאמר על כולו. אז רואים שגם באדם, למרות שכל האיברים חשובים מאוד, וכל איבר שחסר, יכול לזעזע את כל המערכת, בכל זאת יש איברים שבלעדיהם או בנזק שלהם האדם מת, אין חיים בכלל. ויש איברים שהם נזקים, אז זה פוגם את כל האיברים, אבל לא ממית. אדם יכול להיות בלי רגל, בלי יד, בלי ריאה אחת, בלי כליה אחת, אבל אי אפשר בלי לב, אי אפשר בלי כבד, בלי פגיעה במוח, יש מקומות שהנשמה תלויה בהם. אם זה נפגע, זהו, זה הסוף. ככה זה גם במצוות. יש מצוות שהתורה תלויה בהם. אדם מחלל שבת באופן קבוע, ישמור את כל המצוות, אין לו תורה. התורה היא לא יכולה להיות בלי שבת. ששפיכות דמים ועוצר. כתב הרמב״ם, שאם גם יעשה את כל המצוות שבעולם, זה לא יתקן שהוא שפך דם. הוא מביא פסוק במשלי, איש עשוק בדם נפש, עד בור ינוס על יתרחובו. אפילו אם הוא נס, הולך לקראת בור, הוא עוד מעט נופל. לא תומכים בו. האדם הזה, הוא שפך דם, אז הוא עשוק, לא עושק. הוא חשב שהוא הרג, אבל התומעה שרודפת אותו, היא הופכת אותו לעשוק. אין לו סליחה יותר. מי שהרג אדם. כמובן מדובר במזיד, אם כי גם בשוגג זה חמור מאוד. אבל אנחנו רואים שיש מדרגות בתוך המצוות, מדרגות בתוך העבירות. אנחנו רמח מצוות עשה, יש שתי מצוות עשה שמי שלא קיים אותן, עובר איסור כרת, ברית מילה ופסח. זה, מה זה כרת? כרת זה אומר, ונכפלתה מהמאה, שהוא מאבד את הקשר של הנשמה שלו עם כלל ישראל. כל נשמה של כל יהודי קשורה עם כל כלל ישראל. וכלל ישראל קשור עם הקדוש ברוך הוא, חלק השם אמור. יש עבירות שאדם מאבד את החיוניות שלו, השם ישמור, ופסח ומילה. במצוות עשה, אדם לא הניח תפילין, הוא חמור מאוד, אבל זה לא דומה לפסח ולברית מילה. כמה שזה חמור. לא יתעטף בציצית. עוד רמח מצוות עשה. אף אחת לא כמו פסח וברית מילה. אלה מצוות שזה החוט של החיים, של הקשר שלו עם התורה ועם כלל ישראל. בלי זה הוא לא שייך לישראל. כן. אני חושב שאני לא
יכולה
להגיד
במים.
ציצית. מה הערך שלהם?
יש
מצוות שאדם חייב רק אם הוא הזדמן להם, ולא חייב לקיים אותם. למשל, אין מצווה לגזור כדי שתקיים השבת גזר. אין מצווה לגרש אישה כדי לקיים מצוות גזר. אבל אם חלילה אדם שום מה לא חי משתו והמצב הגיע שאי אפשר להמשיך יותר, אז מצווה בגט. אבל לא צריך לקיים את המצוות האלה. אין, יש מצווה, ובער תערה מקרבך, שצריך להרוג רוצח. אתה לא צריך להתפלל שיהיה רוצח כדי שתוכל להרוג אותו ולקיים מצוות עשה מן התורה. יש מצוות שאנחנו לא רוצים שיהיו. אם יש, אין ברירה, צריך לקיים אותה.
אבל אם זה עבר, אז...
מה?
אם זה עבר, השאלה, מה הם עכשיו? כלומר, אם אני אמר שהמצוות זה האחיות של העולם, אז איך זה שיש מצוות שלכאורה הן לא אחיות?
מה העניין של המצווה הזאת? להרוג רוצח. להראות שאנחנו לא יכולים לסבול שפיכות דם. אז אפשר להראות את אותו הרעיון של המצווה, בלי להרוג, בזה שאתה כל כך שומר, שבכל מקום שיש סכנה, שזה תקע חשמלי שהוא קצת לא בסדר, אתה מיד מוציא אותו מהבית, שקע לא מתוקן, אתה מדביק עליו פלסטר, וזה אתה מקיים. מלחמה נגד שפיכות הדמים. כל שאתה רואה איזה מכשול בדרך ואתה מוציא אותו, זה מראה שאתה לא רוצה שישפך דם, מצוות מעקה, כן? וניפול הנופל ממנו והיה עליך דמי. כן? אז כל מצווה, כל עבירה כזאת, שאנחנו יודעים שיש עליה את המצווה הזאת, וזה שאנחנו מתרחקים ממנה, וזה אנחנו מצילים.
ברכת המזון, מצוות כביעות.
ברכת המזון, שוב. עניין של ברכת המזון, לדעת את הקשר של החיים הפרטיים שלך, שזה האוכל, יחד עם כלל ישראל. לכן בברכת המזון מברכים על זן את הכל, מברכים על הארץ, על ארץ ישראל, מברכים על ירושלים. וזה אפשר לעשות גם בלי לאכול. כתוב שבן משחיים יודעי, שרבי שמעון בר יוחאי, כתוב שהוא מימיו לא ביטל שלוש סעודות. הוא שואל, כל השנים שהיה במערה, הוא לא אכל. איזה שלוש סעודות, היה לו לחם? אז הוא מבין שרבי שמעון למד תורה ששייכת לאותם סעודות, וזה נקרא שקיים את הסעודה.
מצוות, נכון ש... אם אדם עבר אותם, אז בעצם זה נגמר העולם. אבל מצאינו שלב, יש הרבה אנשים שעשו דברים, בעצם המשיכו משם מעלה. אז העבר ניתק, החוט מקשר ניתק, ובאמת יש אפשרות לחיות אחר כך.
גם על כרת יש תיקור, אבל זה לא פשוט. יש גם מקובלים סיבור תיקום כרת, אבל זה הרבה יותר מסובך. וכל דבר יש תשובה, כל דבר יש תיקון, אבל יש תיקונים קלים, ויש תיקונים שהם מאוד מסובכים.
זאת אומרת שזה סלקציה כזאת בין מה הכי גבוה, מה יש...
כמו שאנחנו יודעים שיש במיטות דודים, יש מיטה שהיא יותר חמורה מהשנייה, יש מדרגות. יש ארבע מידות בדין, כל אחת לפי המדרגה שלה, ויש, זה כל כך נפקמינה, שלא היו קרובים מי שחייב בחנק ליד מי שמת מחיוב סקילה. זה בזהירות הזאת של בתי קברות, ששם אין מחלה לשבת, כן? כי זה המיטה החמורה ביותר, מיטת סקילה.
אני מקווה לדור הזה הרב, כאילו שאין לנו את
הדברים האלה. זה גם יש. גם יש כפרה שצריך להשתדל ביותר. יש תיקונים, הרבה משפט בצדקות שלו עשה תיקונים, כל העבירות. זה בלשון חכמים, במצומות ולימודים וסדרים וצדקות וכל מיני דברים שאדם יכול לתקן, כל דבר. אין דבר שאין לו תיקון. כל זמן שאדם חי. הרבה יותר קשה אם אדם נפטר, ואחר כך צריך לעשות תיקון, וגם לאלה סידור תיקון. כן, אין דבר בלי תיקון, אבל יש דברים שהם לא פשוטים.
אתה
יודע, אני
יודע שהוא עבר את זה בעצם, כאילו.
מה?
אדם כעס. אוקיי, זה חמור מאוד, אבל אתה יודע, כאילו, בסדר, הוא תיקן. כל הזמן יש את התחושה הזאת שכן, זה עדיין נשאר החטא, ובגלל זה כל החולשה בתפילה והחולשה בלימוד, זה תוצר שווה לאותו כעס.
אז הרמב"ם כותב שאיך אנחנו יודעים שהתשובה היא תשובה שלמה, שלא ישוב לזה מעולם. אם אתה יכול לשער שכעת כולם יכעיסו אותך ולא תכעס, אתה יודע שגמרת עם החטא הזה. והחטא הזה נמחק. אם אתה לא בטוח לזה, זה אומר שזה עדיין לא גמור.
אני חזרתי, זה כאילו מסר התנאי, זה כולל את
הקודם
גם, זה
מחזיר
את
הקודם? לא, אבל זה מחזק קצת את הרושם, התשובה החלישה את הרושם הקשה שהיה קודם, נשאר מזה 10%, אבל כעת הפגם הבא הוא מצטרף אליו. כמו שיש בשולחן ערוך, שאם אדם טבל כף חלבית בסיר בשרי, ולא היה, והיה בזה פי 60. אחר כך טבל את הכף פעם שנייה, בלי ידיעה, אז כעת צריך לשאר כנגד שני כפות. כי למרות שבפעם הראשונה התבטל, אבל כעת יש פעמיים, אז כעת צריך לבטל פעמיים. זה לפעמים אין ביטול. לפעמים אין בסיר, מספיק לבטל פעמיים. בשביל לבטל כף אחת, אבל לא בשביל לבטל 120 פעם. אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. כן, אז זה הדבר, הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, האהבה והשמחה בעשיית המצוות. בתלמוד התורה לשמה צריך להיות אהבת הקור. אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש. העצור וגנוז בתוך זה הפרט שאדם עסוק בו והמבלט על ידי התוכן הפרטי בכל תופעות אורו, עודו וזיו קודשו. למרות שכל מצווה היא מדורגת במקום שלה, התוכן של המצוות, התוכן של היחס למצוות, שזה שמחה, אהבה, מסירות, התמדה, זה צריך להיות במידה שווה בכל המצוות. כי מצד החיבור הפנימי שבמצוות, הרי אמרנו שכולם מחוברים. והשמחה במצוות היא צריכה להיות בכל מצווה. לא במצווה הזאת אני שמח, במצווה הזאת אני לא שמח. את המסכת הזאת אני אוהב מאוד, אני לומד אותה תורה לשמה. המסכת השנייה לא כל כך מעניינת. זה לא תקין. כי אם אני מבין שהכל זה תורת השם, וכל מצווה היא מצווה של השם. נכון שהקדוש ברוך הוא סידר בהופעה של המצוות מדרגות. יש מסכתות כאלה, יש מסכתות כאלה, יש מסכת ארוכה מאוד, יש מסכת קצרה מאוד, יש מסכת שהרבה יותר קשורה עם מסכתות אחרות. זה רק בחיצוניות. מצד הפנים אין הבדל, כל התורה כולה קדושה. כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שאין הבדל בין קדושת הפסוק ואחות לאותן תמנע, לבין הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחת. שמע ישראל בהגנה שלו, אנחנו רואים כל הייחוד, כל עבודת השם יהיה בפסוק הזה. אחות לאותן תמנע, אחד שהתחתן עם עשיו, שהייתה לו אחות שקראו לה תמנע. כתוב בתורה, אז התורה מצאה לזה מקום. אבל להגיד שיש כאן קדושה עליונה, זה דבר אף פעם כן. וכשאדם בדרך ולא זוכר שום פסוק, שום דבר, יגיד ואחות לאותן תמנע 1,000 פעם, והוא מקיים תלמוד תורה. ואם הוא אומר שזה כבר משעמם, עולים מוסיפים לתורה, אנשים מתחילים לזלזל, לא להקשיב, וכבר שמענו את זה. זה לא זלזול בקריאה הזאת, זה זלזול בכל התורה. כל התורה זה דבר אחד, מצד הפנימיות שלה אין הבדל. אם שמעת את זה 100 פעם או שתשמע את זה 101. זה לא מצד השכל שלי מה שאני תופס כדבר מעניין, דבר יפה, דבר נחמד לי, דבר שמתאים לטבע שלי, אין שום קשר. זה קודם כל מצד קדושת האור האלוקי שהשם סידר בעולם, והוא נמצא בכל מצווה ובכל דבר. ביחס למצווה צריך להיות שכל מצווה לעשות באותה שמחה ובאותה התמדה וענבה ולימוד לשמה כמו כל המצוות כולן. כן, אז זה עשית הכל. תראו
שלפעמים יש אדם שהוא
חושב
את הדרך החמים, כמו שזה היה הצד שלו בתורה. הוא לומד את הכל, אבל אני אגיד חידושים. הוא באופן אישי, בריף פנים קודשי, משהו כזה.
יש תכונות באדם שיש אדם שאוהב לעשות גמילות חסד, אבל אין לו גבורה. אם יהיה דברים שצריך שם גבורה גדולה של מלחמה, הוא לא באופי הזה. אם הוא יצטרך, הוא יקיים גם את זה. אבל הטבע של הנפש שלו מתאים יותר לצד אחד, אז בצד הזה הוא צריך להשתדל הרבה. אבל צריך שידע שגם אם יש את המצווה השנייה, הוא עושה את זה באותו חשק. סיפור על האדרת, שכשהבן שלו נפטר, אז היה צריך לברך דיין האמת. אז הוא שעה כמה דקות, ולא ברך דיין האמת. שאלו אותו אחר כך למה הוא לא ברך מיד. כלומר, כי כתוב שצריך לברך בשמחה. הוא לא היה בטוח שהוא באמת מברך בשמחה. אז הוא חשב לבדוק לעצמו, באותה שמחה שהוא ברך הטוב והאמיתי כשהילד נולד, וכשהוא הצליח להרגיש בנפש שלו שהוא שמח במעשה השם כמו שהילד נולד, אז הוא ברך. אבל כל זמן שבנפש שלו הוא לא הרגיש כך, הוא לא רצה לברך. אנשים מיוחדים שיוצאים מן הכלל, גיבורי כוח, עושה דברו. אבל מצד האידיאל צריך לדעת שכל מצווה יהיה כך. כל דבר הוא חשוב. אם זה דבר של השם, אל תסתכל, כתוב בכמה ספרי מוסר, אל תסתכל בגודל של המצווה, תסתכל כמה גדול מי שציווה עליה. ואני יודע שריבונו של עולם אומר לי דבר שהוא לא חשוב מאוד, מעט, אבל ריבונו של עולם אמר את זה, אז זה לכבודו, זה לא בגלל המצווה. כן, אם הוא אמר את זה, אז אני כאן מכבד אותו, וזה שאני שומע לו. לא בגלל שיש לי יחס למצווה. בלי קשר למצווה. אני גם מסתכל על הפנימיות. הפנימיות של המצווה הזאת, חשיבות שלה, כי השם ציווה. השם אמר את זה, זהו. זה נותן את כל הקדושה, את כל המעלה. אני לא מסתכל על זה. נוח לי, לא נוח לי. בכלל, אני לא קשור לעניין. אין את ההרגשות שלי. יש מבארים שזה היה הניסיון של העקדה, שהשם רצה לעשות, אברהם אבינו היה שלם במידת החסד. השם רצה להשאיר אותו שהוא עובד את השם גם במידת הדין. שגם הוא צריך לעשות משהו שהוא ההפך לגמרי מהאופי שלו. אם אדם עושה רק מה שמתאים לאופי שלו, אז הוא לא באמת עובד את השם, הוא עובד את עצמו. אבל אם הוא מקבל מצווה מהשם שהיא נגד כל האופי שלו, והוא עושה את זה באותה מסירות, וישכם אברהם בבוקר, הוא מתכנן ולוקח ובסבלנות ומחכה עד שהוא מקיים את אותה מצווה כמו מצוות אחרות, אין שום הבדל. וכשבא המלאך ואומר לו, אל תשלח את חי לנער, אז הוא חשב שאולי הוא נפסל, אולי הוא עשה איזה משהו ולא רוצים ממנו קורבן. אז חז"ל אומרים שהוא פנה לשם ואמר, למה? למה השם לא רוצה ממנו קורבן? כל אחד היה שמח. שאמר לו, אל תשלח את חי לנער, מצוין. אברהם התחיל לשאול, מה לא בסדר? עד שהשם אמר לו, אתה ידעתי, כי הרי אלוקים אתה, זה היה רק מניסיון. בסוף לדעת שיש בכל מצווה שני צדדים. הצד של קיום המצווה, חשיבות המצווה, שזה נפקא מינה לעשה דוחה לא תעשה. אם יש לפניו שתי מצוות, אז יש מצווה של מקודש ושאינו מקודש, יש תדיר ושאינו תדיר, ויש מצווה שזמנה עובר, יש כל מיני כללים איך שומרים מצוות. אבל אחרי שאתה שומר מצווה, אחרי שאתה מקיים מצווה, אתה מקיים את זה עם כל החשק וכל המסירות כמו כל התורה. כי באמת הכל קשור אחד עם השני, וכל מצווה יש בה פנימיות כמו במצווה היותר עליונה. אין מצווה שהיא לא חשובה שאין בה אנוכי השם אלוקיך, ואין עבירה שאין בה מבחינה של עבודה זו. ומפורש בזוהר, שכל מצוות עשה שבתורה כלולות באנוכי השם אלוקיך, וכל השסה מצוות לא תעשה שבתורה כולם כלולות ולא יהיה לך אלוהים אחרים על תמר. כל עבירה שאדם עובר, יש בזה משהו של עבודה זרה. כל מצוות עשה שאדם מקיים, זה משהו של האמנת הקדוש ברוך הוא. אם אדם מבין את זה, אז הוא נזהר מכל עבירה, כמו שהוא נזהר מעבודה זרה. הוא משתדל בכל מצוות עשה, כמו שכעת הוא מקבל את האלוהות של הבורא עליו.